30 דברים אחרים במקום. היו לו הרבה חוכמי ישראל, אתם יודעים, הרב כתב את הדברים כמו שמונה פרצים, הוא כתב את זה בתור ימינים, כל פסקה. יש פסקאות מחדשות מאוד, פסקאות פחות, עבודת מידות, עבודת השם. בספר ההרות הרב פוסק, הרב, כך איך שהרב ציוד הערך, ומראה לנו שהרב פוסק ש... שזה גאולה. אתם יודעים מה זה גאולה? גאולה, הכוונה, ביטוי מאוד מאוד חי. ביטוי מאוד ברור, נגיד בצורה הכי פשוטה, שחור לבן. שאפשר למצוא את אלוקים גם בתוך החיים. ולא רק בתוך השולחן ערוך, ולא רק בתוך התורה. התורה, זה גאולה. בגלות הקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא נמצא בכל מקום דומין. בגלות החומר לא מעניין, החומר הוא רק אמצעי. והקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הקודש, מה שמוגדר כקודש באופן ממשי. דפים קדושים, מצוות. מה שלא מצוות אלא דפים קדושים הוא חסר משמעות. הגאולה, הרב זה צהל חי לפני החזת המדינה, מדבר על הרעיון. פרשו של דבר שוודאי מתוך שייכות לתורה, מה ברור. בסופו של דבר גם המציאות קדושה. זה נקודת מפנה שאין עמוקה ממנה ואין משמעותית ממנה. כי אתה יכול להגיד הלל ביום העצמאות. אתה יכול להגיד שבר חיילי צה"ל. אתה יכול ללמוד מקצוע. אתה יכול אפילו לשמוע שירים. אבל אתה בעצם חושב שעזר השם את הארץ. אתה בעצם, נגיד בצורה הקטנה והמגוחכת, אתה חרדי. זה נפלא להיות חרדי, אבל אתם יודעים מה אני מתכוון. מבחינה מגזרית ולא מבחינה מירת שמיים שלהם, לא מבחינת זה שאתה חרד לדבר השם. אתה יכול להיות אותו דבר, אז חרדים לובשים בגדים כאלה, אתה לא לובש בגדים כאלה. קודם כל זה לא רע, זה מצוין להיות חרדים, צריך להגיד אלף כאלה. אבל בעצם אתה לא חושב שקרה הבדל מהותי בין הגלות לבין משהו כזה. אז אתה חושב שיותר נכון, יותר דרך ארץ, שאתה גם תלך לעבודה, בסדר? ולא רק תלמד כל מי שם. אתה חושב שזה יפתח תקופות הנפש שלך, אם תשמע גם מוזיקה, תקרא, כל מיני דברים. אבל אתה כל הזמן מנסה לכבד את השם, לעבוד את השם רק מה? דרך השולחן ערוך. אתה חושב ש... בשביל השולחן ערוך צריך להביא פרנסה טובה הביתה ולא להיות מקבץ נדבות, בסדר? נניח. זה דברים חשובים, זה יפים מאוד. בספר, אז כל פסקה באופן פרטי ברב אפשר להתווכח. איך שהרב צבי דרך מפגיש לנו את הרב בספר ההורות, אז נגמר הסיפור. אלוקים, המון פסקאות בודדות כאלה, בתור הגדרה. בתור הגדרה, בתור פסק הלכה. פסק הלכה שמזהה איך קודם כל מתנהג בחיים. שבגאולה, הקדוש ברוך הוא מתגלה גם דרך הטבע. כשצריך עיניים של תורה כמובן, כדי עיניים של תורה. אז הוא יתגלה דרך הטבע, אבל... יובילו את זה למקום מאוד מבולבלים, יובילו את זה למקום מאוד מסובכים. ולכן למרות שהספר מדבר על כלל ישראל, על מאבק עם הנצרות, והרבה דברים דרך איזה פחות דברים משם, בעניין המידות שלך, בעבודת השם שלך, דברים מאוד מופשטים, נכון, היום זה לא כל כך אין לדבר על כלל ישראל, היום מדברים על, עצמי. היום בתי מדרש רבים עסוקים ב... שייכים לזרם התרבות הגדול, שעסוק באינדיבידואל, במימוש העצמי שלי, ואיך זה מדבר אליי, מה זה נותן לי, ואיך זה מקשיב לי. אבל ראש לכל, אני חושב, זה מה ש... זה האורות, נכון, עכשיו ציוד היום שכל התורה קודש, והאורות זה קודש קודשן. הופיע פה בהקדמה לספר הזה, הקדמת הרב ציודה. קודש קודשים, הכוונה, הקודש המרומם גם את הטבע. לכן זה ספר שאתה לא מדבר רק עוד פסקה ועוד פסקה, גם עוד פסקה כל שורה של דברי תורה היא אמורה בעיקר מאוד. אתה מפנים את ההכרה הזאת, שלא נהיה בכלל חס וחלילה, מי בז ליום קטנות. מה זה מי בז ליום קטנות? מי גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזבז לעתיד לבוא. כמו שהרב ציודה אומר, צדיקים שאינם מאמינים. יש כזה דבר. יש כזה דבר שצדיקים שהם צדיקים. והם לא מאמינים. למה איך זה יכול להיות צדיקים לא מאמינים? צדיקים, הם נותנים כל הלב לתורה, הם לא מאמינים, כי אנחנו חיים בעידן אחר, הם חיים בעידן אמוני אחד. והקדוש ברוך הוא שינה דברים, ואם אנחנו לא מאמינים בעולם, לא מאמינים במי שאמר והיה העולם, מאמינים במי שנתן את התורה. אז אנחנו לא קשובים, אנחנו לא קשובים, אנחנו מתנגדים, צוררים. כל הופעה שהיא דרך המציאות, היא רק מפחידה אותנו. יש כל מיני תהליכים וגם תהפוכות שאנשים, המציאות מכריחה אותם להשתנות. אבל מי שנמצא שבוי בעולמו הישן והטוב, היה טוב לזמנו, אז הוא בפאניקה, הוא בעתה, הוא צורך בכל הכל. הוא לא יותר לזה השתנות. אבל השינוי לא בא בגלל שחיקה ולא בגלל חולשה, השינוי בא בגלל שדבר אלוקים יקום לעולם, בגלל שארץ ישראל קמה לי, קמה מחדש, וזה, אנחנו בפסקה, איזו פסקה? תתבב. סיימנו את התבב? סיימנו את התבב?
לא, אנחנו בסוף עמוד למדגיר.
כן? אבל אני רוצה להגיע ליהוד זין יוד חד, כי זה מה שדיברתי עכשיו. זה נהיה חזק, אתם אומרים. אני חושב שכל שאר פסקה תתבב, מצינו אותה, את התמצית שלה, באמת עסקנו בתחילה שלה ביחס אל הקודש, נכון? אנחנו הגענו כנראה לעמוד למד ג' שזה עמוד רציני אחד, נכון? העולם צריך שיכיר, לשם הגענו? לאן המשכנו? החפץ? החפץ של העמדת גוי אחד בעולם בתור מלכת קונים וגוי קדוש, בסדר?
כן.
אני יחסית אקרא יותר בזרזות, לא תמיד, למרות שאתם יודעים לקרוא לאט, לבד. נראה את כל מה שלמדנו, איך זה נמצא בתוך השורות האלה. החפץ, חפץ זה מגמה קבועה, שלא משתנה לעולם, של העמדת גוי אחד. גוי זה עם, אבל גוי זה גם גוי, נכון? עם ישראל היה גוי, עם ישראל היה עם. החפץ לחיות בעולם הזה. להעמיד גוי זה לבנות מדינה. אתה יודע, בגלות לא אכלת, לא אכלת אחד לבנות מדינה. בגלות יכלת לברוח מהעולם הזה. הקמת את השטיבל שלך, התפעלו מהר מדי. הקמת השטיבל לך. הקמת את הבית ספר שלך, את התלמוד תורה שלך. מה שלא מצא חן, ברחת. ויתרת, להקים מדינה זה די. להקים מדינה, אלא אם כן אתה לא רוצה להקים מדינה, אלא אם כן אתה רוצה שמישהו אחר יהיה ראש ממשלה. אבל אם אתה רוצה להקים מדינה, אז אתה חייב לקחת אחריות על כל התחילות, גם כאלה שלא חושבים אותך מוכן. אתה חייב לטפל בכולם, אתה חייב לטפל בכל איש, אתה לא יכול להגיד מה יקרה ביישוב שלי. בגלל אתה יכול להגיד מה יקרה ביישוב שלי. וגם פה בארץ יכול להגיד מה יקרה ביישוב שלי. לפעמים אתה חושב שאין לך ברירה, אתה חושב את עצמך, לפעמים אתה חושב שטוב שיהיו במדינת ישראל יישובים כאלה, יהלומיים כאלה, זוהרים. בסדר, זה אף פעם לא יכול לבוא מתוך זריקת אחריות. זה אף פעם לא יכול לבוא עם בונים המלאכה, עם שותפים להשם, ביסוד כיסא השם בעולם. זה החפץ להעמיד גוי, מה שהרב לומד אותנו כל כך הרבה בספר הזה. לא צדיק באופן פרטי, שזה נורא יפה. אלא עם שלם על כל רבדי החיים, על כל כוחות החיים, אחריות על כל תחומי החיים, אתה לא יכול להשתדלס. אתה יודע, הפרנסה הפרטית שלך, אתה יכול לעשות להשתדלס. מה זה להשתדלס? להשתדלות זה השתדלות, לא, זה ממש לא קשור להשתדלות. השתדלות זה לפעול עם אל. השתדלות זה משהו סמלי כזה. תעשה את זה משהו. השתדלות זה להגיד, העולם הזה לא מעניין את הקודש. אבל יש איזה גזירת כאילו לעשות השתדלות. בסדר, זרוק כזה. זרוק עצם להשתדלות. משהו כזה. זה, אתם יודעים, זה גורם לדברים. יש אנשים רגילים באופן קבוע, אחד המקומות היחידים שאדם רגיל בישראל פה, ויש אנשים שאמורים לייצג את התורה בלבוש שלהם, בהופעה שלהם, בהתנהגות שלהם, זה כמעט תמיד כשבאים לבקש נדבות. עולם התורה, או שליחיו של עולם התורה, נציגיו של עולם התורה, דופקים בקיאת ארבע, אני מניח שיותר, אבל בכל עיר ועיר, מסורבים, דופקים. אנחנו עושים סקולה, ואין לי זה, אין לי זה. מה? לא אכפת לכם חילול השם, לא אכפת לכם בדרך ארץ, לא אכפת לכם ש... אדם נורמלי חושב שהחרדים הם קבצנים, אז... זה כשם שמבקש ממך צדקה, באופן אוטומטי, כשאני מבקש ממך צדקה, אני שם את עצמי תחתיו, בתודה. הוא המעניק, הוא העשיר, הוא הנותן, והוא האדם מסכן, העלום. אז הם בכלל לא שמה. אני בכלל לא שם, כי הבעיה בלקבל צדקה היא בעיה במוסר האנושי, והמוסר האנושי הוא לא מעניין. מעניין מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב ללמוד תורה, והפוסקים, נכון, השח כתב שהיום מי שרוצה ללמוד תורה יכול לעשות זה לחשבון אחר. הרמב"ם פסק שכל שאסור לעשות תורה קרדום לחפור בה. המשניות פסקו רבות, הרמב"ם ביסס את זה מאוד, שאתה לא יכול ללמוד תורה לחשבון אחר. אבל השח כבר כתב שהיום לא יכול ללמוד תלמידי חכמים, אם לא הלך איזה פרק זמן כמה קבוע של כמה שנים. רבי יוסף והמשנה ברורה החלו, השח, החלו, החזיקו אחריו. אז מותר, אז קדימה, מבקשים צדוק, ואין להם שום חשמה, או לא עולה על דעתם זה חילול השם, למה זה חילול השם? אני רוצה ללמוד תורה, אנחנו עסקו לי זה לקנות דירה, למה שתקנה דירה? כדי שהבחור יוכל לשם ללמוד. זה כל כך לא קשור לתכונה של העמדת גוי, חפץ העמדת גוי. מה זה מעניין בכלל? מעניין שאני אסתדר. אני אסתדר, רואים בצורה כל כך חזה במחלוקת על השמיטה. עוד חומרות על גבי חומרות על גבי חומרות שלא יאומנו, ואיך אני באופן אישי אפתור את הבעיות שלי. אבל מה עם אחריות על מדינה, מה עם אחריות על שווקים, מה עם אחריות על משק חקלאי, מה עם אחריות על זה שמדינה חייבת לספק לעצמה את ההספקה החקלאית שלה. אתם יודעים, הרב כתב את היתר המכירה, בתקופות קשות מאוד מבחינה כלכלית. הוא כותב שכמצב משתפר מבחינה כלכלית, אז לא נסמוכה יותר בכלל. אבל גם היום זה בעיות גדולות. קשה מאוד למשק, כל הרבניות הראשיות חזרו והתירו את היתר המכירה למרות זאת. למה? כי קשה מאוד לסמוך על משק, אתה סוגר שווקים. אם אתה רוצה שמדינה, מדינה בטח מדינה במצב של מלחמה, תהיה תלויה בשביל האוכל של המדינות אחרות, באמברגויים וב-BDS'ים למדינות. אז אין חיים, אז מדינה יכולה, כמו עם הקשרות, אתם יודעים? יש גופי קשרות שדואגים לעוד יותר חומות ועוד יותר חומות ועוד יותר חומות, ויהיה תמיד יהיה קל שיסכים לשלם קצת יותר על המחיר של המוצרים, כי זה ישר מעודר. אבל אתה לא יכול לדאוג רק לעצמך. אני אבדוק את ה... אתה חייב לדאוג לעצמך, אתה לא יכול לדאוג רק לעצמך. כשבעוני גופי קשרות כאלה שמחפשים כל חומרה וכל עידור. זה באמת יפה, כל הכבוד להם, שמזרים כל כך בשמירת פיה. אבל הרבנות הראשית, תפקידה ובזכותה, אדם נורמלי, אמונת ישראל, הוא לא יאכל כשר, רק אם הוא יתאמץ לי, הוא לא יאכל כשר. כל מצרך בחנות מכולת נורמלית, בשוק, בסופר, כל מצרך שמיוצר בבית חרושת ישראלי, כמעט כולו הוא כשר, אלא אם כן מישהו עושה דווקא, שהוא מחפש דווקא בכוונה, מסעדות, מסעדות, אני לא מדבר שבישולים, מדבר מוצרים, זה שהרבנות לא מחמירה כל חומר. שהרבנות מוכנה לסמוך לפעמים דעות שמקילים. אז אתה מפסים מזה הרבה, אבל אתה מרוויח מזה אחריות על עם שלם, אחריות על חפץ להעמיד גוי, אחריות על מיליוני אחים, שאתה לא חייב שום דבר, זה לא חובה, זה זכות לרומם אותם. החפץ להעמיד גוי, אני מחבר את זה מה שאמרתי מקודם, על מה אומר ספר האורות, מה אומר ספר תחייתו, קרה פה משהו, עם ישראל תחייתו פשוט זה עם ישראל היה מת. תחייה. עם ישראל המת, אז המוות הזה בא לידי ביטוי גם בהרבה רבדים רוחניים, והדגש הכי גדול שלא הייתה תודעה לאומית, תודעה פרטית. אז חושבים על עצמו, מה זה על עצמו? על האידיאלים שלו, לא על הקורקבן שלו, לא על הקישקס. על יעדים שלו, כשהרב כותב, נותן כזאת כותב, סיור תחייתו, אז יש חפץ להעמיד גוי. גוי זה מילה קשה, גוי זה עם. יש גויים. אבל כן, אנחנו קודם כל אנחנו עם. קודם כל עם, אתם יודעים, ברמב״ם אין מצוות יישוב הארץ. דנו הרבה אחרונים איך זה יכול להיות שאין מצוות יישוב הארץ. כל מיני תשובות, כל מיני דיונים. הרמב״ם אומר, שבאמת הרמב״ם לא מנע את מצוות יישוב הארץ. איפה הרמב״ם אומר את זה? בהוספה ו'. בהוספה ו' לספר המצוות, אומר הרמב״ם, שמצטווינו שלא להורישה ליד זולתי מן האומות או לשממה. נכון? אז זאת אומרת, הרמב״ן אומר, אם הרמב״ן אומר הוספה, סימן שהרמב״ם לא כתב את זה. למה הרמב״ן לא כתב את זה? במובן הפשוט אני חושב, הרמב״ן לא כתב את זה כי זה הכתובת, התורה מדברת עם עם, התורה בכלל לא מדברת עם מי שאין לו מדינה. הוא לא הכתובת. התורה מדברת עם ממלכה, בתנ״ך לא כתוב מדינה, רק במגילת אסתר כתוב מדינה ומדינה. בתנ״ך כתוב ממלכה. אבל התורה לא פונה אליי בכלל. זה לא שיש כמה מצוות שאני בתור אדם יחיד לא יכול לעשות. אלא מי התורה פונה? אתם רואים מי קיבל את התורה? עם ישראל קיבל את התורה. ועם ישראל קיבל את התורה. עם ישראל יצא לגלות. זה תמיד עם. עכשיו, בתור אדם, חלק מהם אני מניח תפילין, בתור בן לעם הזה אני. אוכל כשר. אבל הכתובת תמיד עם. אז כל זה היה מבחינת מת. איך יחזקאל אומר? עצמות מפוזרות. חזון העצמות למישהו. אז יש עצמות, יש גנים, כמו שהכוזרים מלמד אותנו, אבל זה יבש. אז אנחנו עכשיו הולכים להתמודד עם קין, עם הכורחיות, עם הנצחים, נכון? אז הרב מסביר שהחפץ של העמדת גוי אחד בעולם, בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה כהנים וזה קדוש, אבל זה ממלכה וזה גוי. שהוא צריך להיות למופת על האור העליון האלוקי החודר בחיי העמים. אור עליון אלוקי חודר בחיי העמים. זה שיש אור אלוקי בחיי יחידים. זה יכול להיות שיש אדם שהצליח בכוח סגולותיו ובחירתו החופשית ועבודתו הרבה להגיע לרמות גבוהות יותר. אבל אנחנו מדברים על אור אלוקי עליון שחודר בחיי העמים. מופת זה דוגמה, מודל. האלוקים חודר לתוך העולם, זה חיי העמים. שרק ביותו של הגוי הזה מצוי ועומד ביותו חסון וחופשי, כל הפסקאות האלה על בריאות הגוף ובריאות הנפש, חסון וחופשי. זה לא איזה השתדלס, זה לא יועץ זין, זה לא איזה לצאת ידי חובה. חסון וחופשי, עוצמתי, אדיר, עם כל כוחות החיים שלו, יצירתי מאוד, סקרן מאוד, נועז, רגוע. ויותו של הגוי הזה שב לבניינו ולאושרו, אושרו זה האושר, העוצמה שלו. אחרי כל הופעותיו המרובות בעבר, אחרי כל ניסיונות הבקשים, אחרי כל צירופו וליבונה, ובא עם כל הגלות, כל המטען, כל העוצמה, כל מסירות הנפש על התורה. בשובו לפה, עם ישראל בא לפה לא לבד, לא מחדש. אנחנו לא חוזרים ישר בדילוג לתנך. עם כל... בשובו עם כל דעותיו וכל קנייניו, כל רכוש נשמתו וכישרון חייו, עם כל הבבלים, עם כל הראשונים וכל האחרונים. אנחנו מחבקים בעוז, בעוז ובשמחה את כל שלשלת התורה הזאת, אוהבים אותה מאוד. עם כל טהרתו הגופנית, הגזעית והאמונית. מה זה? טהרה זה דיוק. אתם יודעים, הגזע שלנו זה לא גזע, יש לנו את כל הגזעים וכל הצבעים. הגזע הרוחני שלנו. זה לא בערך, זה לא משהו כזה, זה עם שנלחם על הזהות שלו, עם כל תוכן ההופעה האלוקית שיהיו לו מורשה. תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב. ושסגולת האוצר, הכישרון המופלא של ארץ ישראל מגדלתו ומחבבתו, את מי? את עצם הגוי, את כישרון חייו. פה זה נהיה גאון יעקב. אז מה יקרה? אז על ידי אותה ידידות הפנימית שהוא יכול להראות לאומות העולם תחת, במקום, תמורת כל המסתמה והרדיפות אשר קיבל מהם, למרות שבאמת לא מגיע להם. אבל אנחנו מראים ידידות פנימית. ידידות פנימית זה לא דיפלומטיה, זה לא להיראות נחמד. בכלל לא חשוב מה יחשבו עליך, חשוב מה אתה חושב עליהם. על ידי כל הכבוד וההשתלמות אשר כל הגויים כולם יוכלו להראות עליו, אחרי שהם יתפתחו מינו, באמת יש תביעה עצומה וכועסים עלינו כל עוד אנחנו לא כאלה. יש איזה כבוד והשתוממות. השתוממות זה להיות בהלם, להגיד וואו, תחת כל הבוז והחרפה שעטפו עליו. על ידי כל אותה התשוקה של ההתחברות והראות עם עם השם אלה, עם נחלת השם, בהתחלה יבצר כבוד והשתוממות, אחר כך תצמח תשוקה של התחברות וראות של האנושות. יתחילו להתאהב יותר ויותר בעם השם אלה. עם נחלת השם. רואים נחלת השם. אשר סגולת הקודש בתארתה לתארת החיים ספונה בו. במי? בעם הזה. אשר רק על ידי חיקוי ארוך. מה זה חיקוי ארוך? מה? חיקוי, לחכות זה משהו לא כל כך טוב, נכון? קוף, מחכה. אדם עושה דברים באופן אמיתי, נכון? אבל יכול להיות שהרי מתכוון לחיקוי ארוך כמו של קוף. כי אנחנו תורה עוד הרבה לפני הגאולה. בעצם שורשנו אנחנו תורה. אבל אנחנו תורה בנשמה, אנחנו לא תורה ברגשות ובגוף. ולכן אנחנו צריכים חיקוי ארוך. זה כמו מי שעושים לו פיזיותרפיה. כל העבר שקרה משותפים, משותקים, עושים לו. תזיז את היד, תזיז את הזה, תזיז את הרגל, תזיז את הרגל. מאמנים אותו. הוא נראה כאילו מחכה. אבל בסוף, אחרי שהוא יחכה הרבה זמן, מה? יהפך לבשר מבשרו. כמו נגן, הכי מדהים בעולם, שבהתחלה הוא יתאמן ויתאמן ויתאמן, אחרי זה זה אף איתו, אחרי זה זורם לו. זה חיקוי, אבל זה יפסק להיות חיקוי. יש חיקוי שאתה מחכה ותמיד תחכה, בסדר? אם אתה, איך אומר רבי נחמן, אם אתה אינדיג, אם אתה תרנגול הודו, כל החיים תחכה תרנגול הודו, תישאר חיקוי. זה לא יצחיק אף אחד ולא יהיה נחמד. אתה לא תרנגול הודו. אבל זה שאנחנו מקיים את המצוות גם כשאנחנו לא מבינים אותה. זה שאנחנו לומדים תורה גם אם היא לא תאימה לנו, אז מאיפה יש לנו כוח לעשות את זה? כי זה בעצם החיקוי הזה הוא לא חיקוי, כי בעצם החיקוי זה פיזיותרפיה. זה מי שאנחנו באמת. יש את המסוכה לעשות דברים, גם אם זה לא מדבר אליך. זה שכל כך הרבה יהודים וכל הדברות התפעלו. גם בלי שהם הבינו את התפילה, זה אומר שזה נוגע להם. אם זה לא היה אמיתי, זה היה נשחק. כל דבר נשחק, הכל נשחק. זה שזה לא נשחק, זה אומר שזה אמיתי. יש מישהו מבין פירוש אחר למילה חיקוי.
אבל החיקוי פה מדובר על העמים, כאילו שמחכים אותם, לא?
לא, אני חושב שהוא מדבר עלינו. איך אנחנו נהיה כאלה?
נשמע בסוף המשפט שהוא מדי חיקוי ארוך, בסוף אז זה גם הגיע בשאר העמים בכל אדם שתנה אדמה. כלומר, אחרי שהם יחכו הרבה זמן, זה יכול להיות גם...
שהם יחכו אותנו, אתה אומר.
כן, כי כלומר שהוא דיבר עד עכשיו, זה שאנחנו
כבר הולכת... קצת מרגיע אותי, זה יותר טוב ככה. זה היה עצוב לי שהרב כותב את המילה חיקוי ביחס אלינו. אבל אתה מדייק טוב במשפט, שהאפשרות של האומות נפגש איתנו, לאחרי תקופה ארוכה שמחכו אותנו. וגם זה לא כל כך מעליב, אתם יודעים, בן של... ילד קטן, הוא רוצה להיות מחבש, נכון? מקונים כאלה, רובים כאלה, עושים פיו פיו. בן של צייד, אז הוא לוקח כזה. בן של כל מישהו שהוא מריץ את אבא שלו, אז הוא אומר. ילדים משחקים, איך בלחכות המבוגרים. אז... ודאים, נעשים תיישים בסוף. זה שילד מחכה, זה אומר מה הוא רוצה. כמו מי הוא רוצה להיות. אז אתה אומר שמדובר לא עלינו. חס וחלילה, אנחנו אין אבא אמינה להגיד שקיום המצוות שלנו היה חיקוי. יפה, תודה. מדובר על זה שלאט לאט אנחנו נבנה את עצמנו. כשנבנה את עצמנו יש תהליכים ארוכים מאוד. את חייב לצריך כבוד והשתוממות, ואחרי זה ראות, ואחרי זה ניסיון. לחכות, וכיוון שזה רק חיקוי, אז ייקח הרבה זמן. וההדרגה של העמקת דורית, מהלך של דורות, יכולה היא לצאת אל הפועל מי? היכולת הזאת לרומם, להיפגש עם תוכן הופעה אלוקית עליונה שחודרת בעם, תוכל לצאת לפה עם ידי ארגונה, גם משאר עמים, כל אדם שפני אדמה. אנחנו עומדים פה מול קורח, נכון, מול הנצרות. שמה אמרה הנצרות? אינכם כולכם קדושים, כולכם בנים להשם. כל האדם קדוש שווה, אין מה נבחר, כל האנושות נבחרת. אנחנו גם חושבים ככה, שכל האנושות נבחרת. שכל האנושות צריכה להגיע לפגישה עם הראשם. וואו, איזה מהלך זה. איזה מהלך זה, חרב ציודה כותב באור לנתיבתי. שהנצרות והאסלאם קמו דרך השפעה ישראלית מאוד עמוקה, וזה קטסטרופה היסטורית, זה לא צריך להיות ככה. דרך ההשפעה האידיאלית של עם ישראל לאנושות זה עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. זה שאנחנו סגורים בתוך עצמנו, שאנחנו בונים את עצמנו. אנחנו, אם ההיסטוריה הייתה בנויה כמו שצריך, היינו גודלים וגודלים וגודלים, מגיעים לכאלה פסגות שהאנושות הייתה משתוקקת. נחזיקו 10 אנשים מכל ישנות הגויים מכנף שיהודים אמרו, עושים לה לך, נכון, מה הכוונה? 2,800, אתם מכירים את הרשבון? עתיד כל אחד מישראל שלו 2,800 עבדים מאומות העולם. 10 אנשים מכל ישנות הגויים זה 70 ישנות גויים, 10 אנשים זה 700. בכנף איש יהודי יש לך 4 כנפות. ו-2,800, מאוד מאוד צפוף יהיה שמחה עם 2,800, אנשים יחזיקו לך בקציצית. אבל נהיה חזקים, הכוונה מבחינה רוחנית. מיד ישראל היום עם מעצמת הייטק, עם מעצמת מודיעין, עם מעצמת צבאית, עם מעצמת מים, עם מעצמת חקלאות, אבל היא צריכה להיות מעצמה רוחנית. אני שמח בכל מה שהיא מעצמה. אבל התפקיד שלנו זה להיות מעצמה רוחנית. מה שאנחנו צריכים לייצא לכל העולם זה לא את וויז ואת... המעצמה הזה עם המכוניות שנוסעות לבד. יכול להיות שזה נחמד. אנחנו צריכים לייצא לעולם דרכים חדשות של חיים, נתיבים לחיים אדירים גדולים כאלה ששם השם יהיו מהם בגלוי. כדי לייצא את זה אנחנו משיבים קבוצות מחקר במעבדות. יש לנו צוותי מחקר שעובדים על זה כבר 3,500 שנה. אבל עכשיו אנחנו בקצה. אז בטח שאתה צריך לשרוד קודם, או נכון שאתה שורד, לדעת שיש לנו אחריות עלינו. אחריות לא רק על האנושות, אלא על כל תולדות האנושות. משום שזה יגיע, אז אנחנו כן אוהבים את האדם, את האדם. אבל בגלל זה אנחנו נלחמים בכל הכוח נגד הנצרות. נגד קורח, קורח זה פרשת שבוע. עד כמה שאני זוכר, הבאה עלינו טובה. אז קורח הוא אכזר. עכשיו ביוקר בלתי רגילה, משום שבאמרנו כולם קדושים, בטח שכולם קדושים. אבל השם רק בתוכם, אנחנו רוצים שהשם לא יהיה רק בתוכם, אנחנו רוצים שהשם יהיה בנינלה, בממש. כשמישהו אומר למישהו הכל בסדר, אז הוא נהיה בטלן, אז הוא נהיה סטלבטן, אז הוא לא הולך לדרך הארוכה הזאת של מדילה בתורה. כוח אומר לנו אתם גדולים, הוא היה צריך גם השם, השם אומר לנו אתם הרבה יותר גדולים, בגלל זה אני אקרא אתכם, בגלל זה אתם תעבדו קשה, בגלל זה אתם תקשיבו לי. זה המנטור שלנו, משה רבינו, סליחה על המילה הזאת, זה המדריך הרוחני שלנו, זה המוביל. ומשה רבינו בשבילנו, ואנחנו בשביל כל האנושות. אם אתה באמת אוהב את האנושות, אז אתה צריך לתפוס את עצמך בצורה הרבה יותר רצינית. באופן אישי, למנות חיים תורה, של, חיים של תורה עליונה, ובאופן לאומי. אז מי תוך כך זה ייקח אלפי שנים? הקטסטרופה ההיסטורית גרמה לזה שהעם לא לבדד ישכון ובגויים מתחשב. אז זה יצר השפעות רוחניות גדולות מאוד, נצרות, אסלאם. אבל זה השפעות מעוותות, השפעות חולניות, השפעות שונות לגמרי, מה שהיה צריך להשפיע באופן ישן. עברנו דרך ארוכה ואנחנו חוזרים הביתה. אז יבורר לכל, כי סגולת הקודש אינו סגולה זלה. כמו זולה. וזולזלת שהיא יכולה לנטל ביכול ידיים מסורבות. סגולת הקודש זה לא איזה חוויה. פסטיבל. מופע. יום אחד גם תתרגש. וואו. יום אחד באים לתיקון, ויום אחד באים לזה, ויום אחד באים למסע הזה. סגולת הקודש, אינה סגולה זלה. פינת הקודש, שמישהו יגיד דבר תורה. סגולה העולה בעמל נורא, במסירות נפש גבוהה. ככה מקבלים את הסגולה הזאת. הרב קוק לא מציע חיים קלים יותר בכלל. הוא רק מציע חיים קשים יותר. אבל החיים הקשים האלה, פרי תבואתם בצדם. החיים הקשים האלה, חיים קשים ש... אתה יודע מתי קשה, מתי קשה לעבוד קשה? כשאתה לא מבין למה אתה עובד קשה. ככל שברור לך מה יצמח מזה. אז זה לא יכול לנטל בכל אדם מסובות. אתה יכול להישאר קטן ו... היום התרבות, השיח התרבותי, בעיתונים, ברשתות החברתיות, בכלל אף אחד לא שואל מי אתה, מי הדובר, מה מצבו המוסרי, איך הוא מתנהג להורים שלו. הוא מדבר, יש חבר כנסת חברתי, מי שואל אותם? בעם ישראל היו הרבה אנשים חברתיים, נכון? בכלל לא היה את המוסר הזה חברתי, אבל היו הרבה אנשים חברתיים, ובר אלוין היה אדם מאוד חברתי. כל... יש היום גרעינים, עירוניים ופרויקטים ומשימות, בעם ישראל, ברוך השם, בכל הדורות, היו מפעלי חסד אדירים. כל אמא בריאה וכל סבתא בריאה פתחו את הבית לעירון ויתום, ואף אחד לא שכן ברחובות. אתם אף פעם לא עשו מזה פרויקטים ומיתוגים, פרסמו את זה 5 דקות אחרי שזה קרה, כבר צילמו את זה מיד והפיצו בכל הרשתות, להראות לכולם, שגם אנחנו חילקנו תיקים, חילקנו ביגל אחים, ורקדנו ועשינו. יש היום איזה מין תרבות כזאת, איזו השפעה עמוקה של תרבות קייניות, כמו כשאתה נמדד לפני שאתה מדבר. בואו, מדבר למען הזכירים, למען החלשים. מה עשית בחיים שלך למענה? מי אתה בכלל? מה אתה פותח את הפה שלך? זה משהו מצריק כזה, לפתוח את הפה, להטיף מוסר. אצלנו זה הכלל היסודי, זה קשוט עצמך, אחר כך שקשוט אחרים, זה כלל שאומר, אנחנו יכולים לחיות את הכל האמת, לא רק לתת עצות. יש הנגשה, 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 שזה דבר נפלא, תשמעו, לדאוג לחלשים ומסכנים, זה דבר נפלא, אני מאוד בעד. אז ברור שאדם לא יכול לדבר על הנגשה, להילחם על הנגשה של מוסדות ציבור, כשהבית שלו הוא לא מנגיש לאף אחד. יש כל כך הרבה הלכות של הדרכות של חז"ל, איך לגרום לזה שהעניים ירגישו טוב להיכנס לבית שלך. חופשי, חופשי. יזמים. אנשים גרים בכל מיני טירות, עם שומרים, בכל מיני מקומות כאלה שהם עם, עם טלוויזיה, מעגל סגור. ואחרי זה מדברים פיהם גדולה על ניצולי השואה, ואלה ואני. בסדר, חשוב לדבר על זה, אני לא אומר, אתם יודעים, באופן פרטי אפשר לעשות חסד כשאין מדינה. כשיש מדינה, צריך לקחת אחריות, וגם לדאוג שהחוקים יעשו חסד. ברוך השם, יש לנו מדינה שגם החוקים שלהם חסד דבר מפעם. אבל קודם כל, התביעה לזה שתיטול ידיים, נכון? לפני שאתה אוכל, אתה נוטל ידיים. ומי שלא נוטל ידיים, קוראים ידיים של ידיים מסועדות. אפילו כשאתה בא לאכול, אתה בא לבקש עם ברכה אלוקים, וחיים אפילו אז אתה נוטל ידיים. נוטל ידיים זה דרישה פנימית. לרחוץ בניקיון כפיים, להשתדל. זה לא סגולה זלה, יאללה, הוא אומר. אתם יודעים, בגמרא, בהלכה, כל אחד יכול להגיד מה שבא לו, נכון? צריך להיות בסוגיה, אם אתה לא בסוגיה, בדור שטויות, אם אתה לא מסתדר, מה מסתדר אותו? באמונה, בגמרא, בתנ"ך, גם לא כל אחד, פוליטיקה, כל אחד, בהדרכות כלל ישראליות. כל אחד היא סברה, למה לא, מה הבעיה? אז זה נראה כאילו כל ידיים סובות, כל תיטול, זה בדיוק הפוך, סגולה העולה בעמל נורא, במסירות נפש גבוהה. גם עמל, גם מסירות נפש, גם מסירות נפש גבוהה. על ידי זכות נחלת קודש של אבות לבנים. נחלה זה ירושה של דורות, נושאי אולם, נושאי אולם מנוקד לכם?
כן,
זה אחד הניקודים היחידים באורות, נכון? נושאי אולם ואהבה, אולם של מה? איזה עול? אולו, אולם זה רבים.
סגולת הקודש אמר ש...
אולה זה נקבה.
זה העול שלהם.
אהבות? לא שמעתי.
אהבות לבנים.
נושאי אולם של מי? מי נושא את העול של מי?
אפשר להגיד את זה הבאים נושא את העול?
אפשר להגיד מה שרוצים. איפה המשפט הזה התחיל? איפה הייתה הנקודה? החפץ? כן.
אולי היוונים
נושאים
את העול של
האהבות? למה תוך שאהבות זה עול?
מה?
האהבות הם חמודים, הם לא עול. למה תוך שם עול?
זה להמשך, אולי שומעים דרך השם. זה אולי עול לשמור. להמשיך את
המסור. דרך השם זה בא מאברהם אבין, נכון? כי דעתיו למען צווה לגנה וישמור בדרך. השם, ככה כתוב? בערך? איך כתוב מדויק? ושמרו דרך השם, משם הוא לוקח את זה, אבות לבנים. ככה נראה. אז אולי זה מה שאתה אומר, שאברהם יצווה את בנה, ואז בנה ושמרו דרך השם שאברהם ילד אותם. כן?
זה
אולם של האבות, ושיב לב אבות על בנים, ולב בנים על ביתו. זה יותר טוב מהחיקוי שתהייתי בו קודם. לשאת עול זה לשאת עול באהבה. מעולם מקבל עליו אדם עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול נשאות. עול זה טוב? את העול של אלוקים זה טוב. עול זה לא טוב. נושא בעול עם חברו. אולם של אהבות, אתה אומר. אולם של המטענים שהאבות מנחילים לבנים. כי כל עוד עם הקודש לא קם לתחייה בכל עוזו, אז מה? אז באמת התורה היא קצת קשה. אז הנגדה בין התורה, בין העולם הבא לעולם הזה, יוצר עול. בסדר, מקבל את הכיוון הזה. ושומרים דרך השם בכל עוז, הם לא עושים טובה, זה החיים שלהם. אז יוסרו פני הלוט. מעל כל העמים. איפה זה עלות? בישעיהו כבב? נכון? יש לך בשלוף קטנה עכשיו לידך? אז יוסרו פני עלות מעל כל העמים והמסכה הנסוכה על הגויים. תודה רבה. מה זה לוט? לוט זה מה שמכסה, יש מסכה. אם מישהו לובש מסכה, אז הוא נראה אף נורא יפה. אפילו אם אני לובש מסכה, אני נראה יפה. זה בישעיהו כ"ה. ובילה בהר הזה פני הלוט, הלוט על כל העמים, והמסכה נסוכה על כל הגויים, בילה המוות לנצח, ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי אדוני דיבר, ויל את פניו, הנה לוטה בסמלה. לוט זה מכוסה. אז יוסר פני הלוט מעל כל העמים, והמסכה נסוכה על הגויים. מה זה הלוט והמסכה? אני חושב פה מדבר על משהו חיובי, נכון? העמים במצב קשה, העמים מוסתרים. ממי הם מוסתרים? מעצמם הם מוסתרים. יש להם מסכה, הם מסתכלים בראי, רואים את המסכה המכוערת ומאמינים שזה מי שהם באמת. יש מסכה שקוראים לה בן הזמן. לבשתם פעם את המסכה הזאת? מסכה מכוערת כזאת. אדם לובש אותה, מסתכל, אומר, איזה מכוער אני. מסיכה כזאת מכוערת, אני אחזור פה לזמן קיץ לישיבה. אני צריך להסיר את המסיכה, לקרוע אותה. ומה יש מתחת למסיכה? יש פנים כאלה יפות וחמודות. זה היה נחמד אם היית תולשים כך את המסיכה, נכון? המסיכה הזאת נראה שהיא מתלפפת לתוך הגוף, לתוך הנשמה. אני מבין, יוסרו פני העלות על כל העמים והמסיכה נסוכה על כל הגויים, זה מין טמטום כזה ששרוי עלינו, משהו שמוחק אותנו. הם צודקים שהם אומרים לכל העמים ששמשים יקרה עליהם, אבל לא עם המסיכה הזאת. המסיכה הזאת לוקח אלפי שנים להסיר אותה. בשורש הנשמה בטח שכולם, בתוכם, בתוכם. אבל עם ישראל לא רוצה רק להיות נחמד, אתם גם נחמדים, ראיתי משהו טוב. ובאמת מאמין שאפשר לקרוא את המסיכה הזאת. קודם כל מאמין שיש מסיכה. הוא מאמין שאיך שהם חווים את החיים, הם חיים בפספוס אדיר. הוא מאמין שאיך שהוא חי את החיים, איך שהוא רוצה לחיות את החיים בפספוס אדיר. זה סוף נהלות, אתה לא יודע מכסה. המסכה נסוכה, משהו נשפח. המסכה זה כמו לנסך, זה להציק מתכת. לשפוך את זה לתוך תבנית. אז זה נראה לגמרי. ואותה ותרנות של אמינות. כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרני ויתרו מהאוי. נו מסכן, תעזב אותו, העיקר שהוא יוודא, העיקר שיעשה זה בטרנות כזה, שנראית נורא נחמד, אז כזה כיף. איך אומרים? תקבל אותי כמו שאני. משפט כל כך יפה ומשפט כל כך מכוער. תקבל אותי כמו שאני, זה תראה את היופי שבי, כנקודת מוצא לצמיחה ופריחה. מישהו נשאר עם כל התינופת שלו, אומר, אני התינופ שלי בסדר, אני רוצה שתגיד שהתינופ שלי בסדר. תקבל אותי, תהיה לא תקבל אותו. אם יש לנו חברים או מכרים שהם עושים עבירות קשות, חלילה, אסור לקבל את זה, אסור להתחנף עליהם. מותר לאהוב אותם, צריך לאהוב אותם, חשוב לאהוב אותם. להסתכל עליהם בעין טובה, אבל את העבירה שלהם לא מתחנף. הוא שונא את החנפים, ככה כתוב. אפילו מישהו מתחנף לקדוש ברוך הוא. אסור להתחנף, להתחנף אם אתה פוגש מישהו. יש תינוקות שנשבו, אנשים שיש לי ניסיונות קשים מאוד. צריך, זה כמו שאתה אוהב את הילד שלך גם כשהוא לובש טיטול מלא תינופת. צחנה נודפת למרחוק. אז אתה לא אוהב את הבן שלך בגלל הטיטול? בטח אוהב. אבל מי המשוגע שיעשה בוסם מהטעם של הטיטול? או מי ירמה, אני לא מריח את הסירחון, בטח הסירחון. רק מה יודעים? שאפשר להוריד, אפשר לנקות, תלוי כמה משתולל, תלוי כמה משתף פעולה. באופן עקרוני, זה לא התינוק מסריח, זה כל מיני תוצרות לוואי. אז זה מסכה נסוכה, אבל יש מסכה. בערך שיש מסכה. מסכה לוואי זה היה כזה מסכה, ככה בועטים אותה. הוותרנות של המינות תוקר כמו שהיא בתור מטבע פסולה, המסמאה את העינם, תמאת הנפשות, מרבה רצח ודם, וכל תורים המטבע הזה, טביעה, סגנון חיים. משהו שאתה בוטח בו, אתה מחליף איתו, אתה מאמין בו. ותרונות של אמינות מנוברת, אתה יודע שכל מי שיבוא אליך בחמלה ורחמים, הוא בז לך, הוא מתנשא מעליך, הוא משפיל אותך, הוא לא מאמין בך, הוא חושב שאתה יצור עלוב, לא רוצה שתרחמו עליי, מה קרה? אדם נורמלי, אחד מהם שהוא הכי לא סובל זה שמרחמים עליו, אדם עלוב רוצה שירחמו עליו, אדם מסכן. אדם בריא, זאת אומרת, מה קרה? מה אני צריך טובות לך? אני יכול להסתדר לבד. רחמתי עליך, אל תרחם עלינו, לא רוצה שתרחם עלינו. הוותרנות של אמינות הופכת אותנו כאלה קטנים ומסכנים. זה מטבע שמטמאה את העיניים, זה גורמת לעיניים לראות את הכל עקום, הכל מעוות. וממילא מרבה רצח, אתם זוכרים שהתחילה ברצח? עם קין בטח. כי אתה לא מאמין ככה באמת שמנוול מגיע לחיות. השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. אליך גויים יבואו מהפסד ומוח שקן לחלום את הנבל וממועיל. אז לנו הוא העוז והמעוז ביום צרה, אליו אנחנו ברוכים, ביום יבוא וגם הגויים כולם יבואו. הפסד זה מכל רחבי התרבויות. ואז נשגב השם לבדו ביום הוא, יזהו את הסגב שלו. אז האלים כאלה יחלופו, לא כשנצרח ונצעק, כשנבנה את עצמנו. לצעוק חשוב, אבל מה שהכי חשוב זה לבנות עצמנו. לא את עצמנו, זה בונה. הצרדכות המידים בך, המידים תוכחה. ואז לא יריב ולא ישחית בכל הר קודשי. אתם יודעים לראה לא ישחית בכל הר קודשי? לא בגלל שיהיה לנו ארגונים שישימו מודעות טובות. אלא כי מלאה הארץ דעה את השם. כמיים ליה מחסים. אמן ואמן. רעיונות במקום אורות יתקבלו בברכה.
לא נתן השיר הבא כבר או בשנה הבאה?
אני מחכה ומשתוקק ל-י"ז י"ח. י"ז י"ח אנחנו צריכים להגיע, בסדר? לא יודע, לא בטוח צריך לעשות מהפכות. שנה בואו נמשיך. בגדול. שנה הבאה כבר דופקת לנו בשער, בפותחי בתשובה, כל טוב.